קשת, כל שידורי תורה. והיום ביום שלישי שיעור בספר מגילת אסתר על ידי הרב יעקב מדן.
שלום לכם, אנחנו נתחיל את השיעור השני שלנו במגילת אסתר, כאשר בשיעור הראשון עסקנו בעיקר בטענה שלא ייתכן שאירועים היסטוריים, לכאורה לא ייתכן שאירועים היסטוריים כל כך רבי משמעות, כמו המזימה להשמדת העם, דברים כאלה ייבחנו כפי שהם נבחנים במגילת אסתר, בשיחת הקראי בין המלך לבין ראש השרים, כשהמלך איננו יודע על מה מדובר. לא ייתכן לדבר על משתה של 180 יום שאין לו שום תכלית מלבד עושר כבוד מלכותו ועיקר תפארת גדולתו. מציאות שבה יש פירוט כל כך נרחב כמה חודשים לקח לכל נערה להתייפות כדי לבוא לפני המלך, איזה שמן בדיוק שמה וכמה זמן היא שמה אותו, שדברים כאלה התפסו מקום כל כך נרחב במגילה, במגילה שחסרים בו כל כך הרבה פרטים היסטוריים, זה דבר שאיננו מתקבל על הדעת, אלא אם אנחנו עוסקים ביצירה סטירית שבאה לשאול את השאלה מי המלך. ואם המלך הוא מלך בשר ודם, כפי שזה נראה כאן, אחשוורוש, אז המגילה מתארת את מלכותו מהצד המבדח, מהצד הנלעג, ומהבלטה גדולה מאוד של מה מעניין את האיש הזה. ואמרנו שזוהי הסיבה שלא נזכר בשם השם, שם הוויה. המגילה איננה קשורה למהלך היסטורי, שם הוויה מתאר את הקדוש ברוך הוא כאלוהי ההיסטוריה, היה הווה ויהיה, כמי ששולט בזמן, ובעם אורות הזמן. וכאן הדבר הזה חסר, ושמו של הקדוש ברוך הוא רק נרמז כל פעם בכך שרשום המלך. מדוע המגילה מסתירה באמת את שמו של הקדוש ברוך הוא ורושמת את הכל מנקודת מבטו של מלך מסף אדם? זה הדבר שמחייב אותנו באמת לשאול את השאלות, מדוע קרה מה שקרה, מה טיבה של המזימה נגד היהודים, וזה מחייב אותנו להיכנס לרקע ההיסטורי הנעלם של המגילה, כדי לדעת, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים כאן. לכן החלקו היסטוריונים, יש לנו גם מחלקות בחז"ל בשאלת מקומה בסדר הזמנים, מקומה של מגילת אסתר בסדר הזמנים. הדברים קשורים למחלוקות רבות, אבל נלך קודם כל מן המחלוקת שקיימת בנושא הזה בין ההיסטוריונים. רובם טענו שהחשברוש הוא המלך הידוע בשם הפרסי, חשיירש. יש גם דמיון בין השמות, חשיירש והחשברוש. נזכור שהאלף שבתחילת השם החשברוש מקובלת מאוד גם במקרא וגם אצל חז"ל בתקופה הפרסית, בכלל בתקופת הבית השני, גם בתקופה ההלניסטית. למשל, בספר עזרא, הפרסיים בפרק ד' מופיעים כאפרסיי. כלומר, יש א' בתחילת המילה. וגם כאן, אם כן, החשברוש, אם נוריד את א', יש לנו חשרש, מה שיש לנו אמנם חש וראש, אבל כפי שהשם הזה כתוב בסוף המגילה, בפרק י', שם יש לנו קריאה וכתיב, ועל פי הכתיב, השם הוא אחשרש. שוב נוריד את האלף, אנחנו נשארים עם חשרש, שדומה מאוד לשם הפרסי הידוע לנו, חשיירש. חשיירש מוכר יותר אצל ההיסטוריונים הכלליים, על פי רושם תקופתו, ההיסטוריון היווני הרודוטוס, שקרא לו בשיבוש היווני, קסרקסס. איך בדיוק חשיירש מגיע לקסרקסס, ליוונים פתרונים, אנחנו לא נעסוק כרגע בשאלה הלשונית הזאת, אבל מלך ידוע מוכר, שאם ניקח את לוחות הזמנים המקובלים היום על ידי ההיסטוריונים, לוחות זמנים שנקבעו בצורה לא לגמרי ברורה, אבל ואחרי מחלוקות לא מעטות, אבל על פי לוחות הזמנים המקובלים היום, הוא מלך בשנת 485 או 486 לפני ספירת הנוצרים. עד בערך שנת 464 לפני ספירת הנוצרים. הוא היה אחרי כורש, קמביסס שמלך אחריו, דריווש הגדול, שעם כורש החל ב-539, דריווש הגדול החל את מלכותו בשנת 522, מלך עד 486, שנים רבות, אנחנו מדברים על 35-36 שנות מלכות, ואחריו מלך קסרקסס, הוא לימיו מייחסים את אירועי מגילת אסתר. היסטוריונים אחרים לא מעטים, אבל עדיין בדעת מיעוט, קשרו עם ראיות רבות, מעניינות, מרתקות מעין כמותן, את אחשוורוש עם ארתחשסטה השני. הוא מלך בתקופה הרבה יותר מאוחרת, ועם הנושא הזה, עם הנושא הכרונולוגי הזה, אנחנו נצטרך להתמודד. תחילת מלכותו של ארתחשסטה השני היא בשנת 404, כמובן לפני ספירת הנוצרים, ואנחנו מדברים במשך שנים רבות מאוד, עד שנת 357, כלומר למעלה מ-40 שנה, משהו כמו 46 שנים, או 358, משהו כמו 46 שנים. מלך מושחת ורע, כשקוראים את הסיפור חיי ארתחשסטה, של פלוטרכוס, היסטוריון כבר רומי, שכתב את הסיפור המפורסם חיי אישים, הסתמך כמובן על מסורות ועל היסטוריונים שקדמו לו, הוא היסטוריון יחסית מאוחר. הרודוטוס, מהנחה שאנחנו מדברים על קסרקסס, כתב את זה ממש בזמנו של אותו המלך. אבל פלוטרכוס מסתמך על כל מיני מסורות מעניינות, והוא ידע לספר שאשתו של ארתחשסטה היה שמה אטוסה, במקום אחר מופיע אישה ששמה סטטרה, שמות שמזכירים לנו מאוד, אחד את הדסה, אטוסה, וסטטרה את אסתר. אלה הם דברים קטנים, יש דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מרתקים במלכותו של ארתחשסטה, שדומים לאחשוורוש בסיפור המגילה. אנחנו עוד ניגע בזה, באפשרות הזאת, אבל מלכתחיל אני ניגש לאפשרות המקובלת יותר, שמדובר כאן על קסרקסס, שמלך כאמור משנת 486, אחרי דריווש הגדול. אני מתנצל ומבקש את סליחת הקוראים בכך שאני משתמש כאן בתאריכים הנוצריים. אני מאוד מאוד לא אוהב להשתמש בהם, אבל בתקופה הזאת, אם אני רוצה ללכת אחרי ההיסטוריה הכללית, אין לי ברירה אלא להשתמש בתאריכים האלה, כיוון שאין תאריכים עבריים שמקבילים להם. התיארוך העברי שונה מבחינת השנים שלו בשנים רבות מאוד, אנחנו מדברים על תקופה של קרוב ל-200 שנה, מהתיארוך הנוצרי. ממילא אין שנה עברית שמקבילה לשנה הנוצרית שבה מדובר, כיוון שהלוחות הזמנים אחרים לגמרי, ולכן אשתמש כאן בתיארוך הנוצרי. מה שאנחנו יודעים על קסרקסס, שהוא מלך שנים ספורות, משהו כמו 5 שנים אחרי התבוסה הפרסית הגדולה בקרב מרתון. אנחנו מכירים את זה יותר מניצחון יווני, ניצחון היווני על דריווש הגדול בקרב מרתון, ועל פי מה שמתאר הרודוטוס, הוא ניסה למחוק את החרפה, והרודוטוס מתאר איך בשנת 483 הוא אסף את השרים ואת שרי הצבא שלו, והודיע להם שברצונו לצאת למלחמה ביוונים, גם כדי למחוק את החרפה שהייתה באותה שנה, אנחנו כבר נמצאים כ7 שנים אחריה, וגם כדי לעשות רושם כמו שהוא מתאר, כדי להגדיל את מלכותו, כדי לפעול כמו שפעלו אבותיו. רצה להגדיל או להרחיב את מלכותו וגם לכבוש את האיים היווניים. כדי להסביר את זה, נתאר קצת את העולם כפי שהיה קיים במושגים של אותה תקופה. לא כל הארצות הידועות היום היו ידועות אז, כמובן יבשת אוסטרליה. לא הייתה ידועה החלק המזרחי של יבשת אסיה. לא היה מוכר אמריקה, כמובן לא הייתה מוכרת. אבל הייתה מוכרת אפריקה, לא עד דרום אפריקה, אבל חלקים גדולים מאפריקה. עד אחרי אתיופיה או מרכז אפריקה היו מוכרים. חלקים גדולים של אסיה, עד הודו היו מוכרים. אירופה הייתה מוכרת בחלקה המזרחי, חלקה המערבי נחשב כאיזושהי ארץ ברברית, אלומה בלתי ידועה, שחיים בה שבטים מופקרים אלו או אחרים. ולמעשה רוב העולם הזה כבר היה נתון בידי האימפריה הפרסית, בעיקר לאחר הכיבושים של דריווש הגדול שהיה לפני קסרקסס. הכיבושים האלה כללו את הארצות באורל, מסביב לים הכספי, גם מזרחה יותר, כללו את אסיה המרכזית, את מרכז אסיה, הגיעו עד הודו, הודו כמובן נזכרת לנו גם במגילה עצמה, המולך מהודו ועד כוש. אפריקה הייתה כבושה, מרכזה הייתה כולה כבושה על ידי האימפריה הפרסית. צפון אפריקה נשלטה בידי המעצמה הימית קרטגו, אבל המעצמה הימית קרטגו הייתה בברית עם ממלכת פרס, כך שגם כל החלק הזה של צפון אפריקה ניתן להחשיב אותו מבחינה זאת כנתון להשפעה פרסית. כמובן המזרח התיכון, מצרים, ארץ ישראל, היו כולם בידי האימפריה הפרסית. והדבר היחיד למעשה שהפריע כדי ליצור את המעגל שהיה כולל את כל העולם הידוע אז ולשים אותו תחת השפעתה של האימפריה הפרסית, היו הפוליסים היווניים. לכן גם דריווש רצה לכבוש אותם, בסופו של דבר לא הצליח, ואחשוורוש או קסרקסס החליט לצאת למלחמה הזאת, להשקיע בה מאמצים רבים מאוד ולנסות לכבוש אותם. את נאומו הגדול באותה שנה לפני שריו הוא מסיים במילים, בחזון שאחרי הכיבוש הזה אז יהיו שמי זאוס, השתמש שם באל היווני, יש להניח שהוא לא דיבר על האל היווני, אלא על האל הפרסי, והרודוטוס תרגם את זה, על פי מושגיו לאל היווני, יהיו שמי זאוס גם גבולות ממלכת פרס. כלומר, באמת, הייתה דעתו לכבוש את כל העולם, למלוך על כל העולם. זאת הייתה המטרה. הדבר הזה היה כאמור בשנת 483, וזה מתאים למה שנאמר במגילה, בשנת 3 למולכו. הוא הכין צבא גדול מאוד, על פי הרודוטוס, שמנסה מאוד מאוד לדייק במספרים. מדובר על צבא של קרוב ל-6 מיליון חיילים, יותר דיוק 5,700,000 חיילים. היסטוריונים מאוחרים טוענים שהרודוטוס הפריז, הגזים, אפשר, אינני יודע, אבל גם אם המספר הזה מוגזם, אז כשהבסיס להגזמה הוא כמעט 6 מיליון חיילים, יש להניח שזה היה צבא גדול, גדול יותר ממה שהיה מקובל באיזושהי תקופה עד אז. מבחינת כלי שייט, כולל כאמור קרטגו שהייתה מעצמה ימית ושהייתה בעלת בריתו, מדובר שם על לא פחות מ-240,000 כלי שייט. מה, דובר על צבא גדול מאוד, מדובר על מלחמה כפי שהוא הכין אותה, שניתן לקרוא לה על פי כל מושגים שהם, ועל פי גודלו של העולם, מלחמת העולם. הדבר הזה מסביר, עשוי להסביר, אם נקבל אלה הם האירועים שלנו, זה עשוי להסביר את המשתה. כבר תמנו על כך שאדם מכין משתה במשך 180 יום. מה אנשים יכולים לעשות במשך 180 יום במשתה? כולנו מכירים משתאות מסיבות, וכולנו יודעים שאחרי 3 שעות אנחנו כבר סביעים ורבים ומשועממים מכל משתה שהוא. נניח שלאותם אנשים, בבחינת אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, נניח שלאותם אנשים הייתה סבלנות גדולה יותר במשתאות, ויכלו להיות במשתאות לא 3 שעות אלא 6 שעות, 8 שעות, 12 שעות. אבל 180 יום להיות במשתה, הייתכן? אבל צריכים לזכור, המשתה לא היה לכל מן דבעי. מה שכתוב במגילה, משנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל, פרס ומדי, הפרטנים ושרי המדינות לפניו. מה, מדובר על שרים, מדובר על ראשי מדינות, ומדובר על חיל, פרס ומדי. אני מתאר לעצמי שלא הוזמנו למשתה כל החיילים, אבל ודאי הוזמנו למשתה המפקדים הבכירים. ומשמע שמדובר כאן, כלומר, ניתן להסביר, שמדובר כאן על משתה שעסקו בו בהכנות צבאיות. שוב, כדרכם של אנשים רמי מעלה, רמי יחס, שחיים ברמת חיים גבוהה, אז עסקו חצי יום בהכנות צבאיות. חצי יום התבדרו במשתה בצורה זו או אחרת. למשל, היום, בואו נגיד, לכנס שופטים או כנס עורכי דין, יצא לי להיות נוכח בכמה כאלה, תוקף מרצה, וראיתי, נמצאים במלון, עם שעשועי המלון, סעודות טובות ויפות, וגם שומעים הרצאות. חצי יום, חצי יום, וככה עובדים בצורה כזאת, וכמובן, כמו שאמרנו, המגילה שמתארת את הכל מנקודת מבטו של כתב בית אנשים, מתארת בעיקר את החור, כרפס, תחלת, אחוז בחבליבוץ והרגמן, כמה זהב, כמה כסף, כמה בדים היו שם, מה אכלו שם, מה שתו שם, על משתי אנשים שהיה במקביל. אבל אם ננסה לחבר את הסיפור הזה לאירועים ההיסטוריים שאנחנו מדברים עליהם, אז כמובן העיסוק העיקרי שהיה באותו משתה, במקום שאותו העיתונאים לא יכלו לראות, מה שנעשה בחדרי חדרים, ושמן הסתם נעשה כל יום במשך חצי יום או יותר, היה ההכנות למלחמה, הגיוס, הדרגים הלוגיסטיים, שיתוף הפעולה בין הצבאות, ואיך אתה מעביר צבא של קרוב ל6 מיליון חיילים, או אם זה מספר מוגזם, אז פחות מזה, איך אתה מקים צי של 240 אלף אוניות, או אם זה מספר מוגזם, אז פחות מזה, איך אתה מעביר אותו, איך אתה תוקף איתו את איי יוון, איך אתה מעביר את סביבות היבשה, מה הם הדרכים לבריתות בין צבאות שונים, כאמור דרגים לוגיסטיים, ויש הרבה 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 מה לעשות, סלילת דרכים חדשות, ועוד ועוד ועוד, כדי לנהל מלחמה כל כך משמעותית, מלחמה כל כך גדולה, וזה אם כן, על פי העקרונות שדיברנו עליהם כאן, ומהנחה שאחשוורוש הוא קסרקסס, זה אכן מתאים לשנה, שנת 483, שהייתה כאמור שנת 3 למולכו, שמי שמלך החל משנת 485. הדבר הזה בהחלט יכול להסביר גם את הביקורת הכוללת שניתן לראות במגילה על עם ישראל. הגמרא מסכת מגילה בדף א' י' ב', נענה שם באמת בשאלה מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה. ובעוד 2 דעות, דעתו של רבי שמעון בר יוחאי ודעתם של תלמידיו, אנחנו דווקא מכירים יותר את דעתם של תלמידיו, שאמרו שנתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה, מכיוון שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כלומר, במשתה הזה הוזמן גם עם ישראל, שוב, אני מעריך שלא כל העם, אבל הוזמן גם עם ישראל, חזל באותה גמרא דווקא מתייחסים למשתה השני, המשתה הקצר, משתה בין 7 ימים, ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול והקטן משתה 7 ימים, בחצר גינת ביתן המלך. ויהודי שושן השתתפו במשתה. על כך שואל רבי שמעון בר יוחאי, אם כן, אלו שבשושן יהרגו, במה חטאו שאר אנשי ישראל? הגמרא איננה מתרצת, אבל אפשר שניתן לתרץ את זה, אם נלך למשתה הגדול, ואם ננסה להוכיח בהמשך דברינו, אולי לא בשיעור הזה, בשיעור הבא, שאכן יהודים כנראה השתתפו גם במשתה הגדול של חיל פרס ומדי, יהודים רבים. היו לוחמים חשובים וצבעותיו של אחשברוש, והגיעו גם לדרגות פיקוד בחירות, ואז כמובן הכתרוג חל על כל היהודים. עדיין נצטרך להתעניין בשאלה, במה כל כך גדול החטא של נהנו מסודתו של אותו רשע? אפשר כמובן ללכת כיהודים של בית המדרש, ללכת בראש ובראשונה אל השולחן ערוך, ולשאול את השאלה האם על המאכלות היה הכשר, במקרה שזה היה כמו השנה בשנת שמיטה, האם הקפידו לקנות מערביי עזה, האם לא היה בפירות קדושת שביעית, את הדברים האלה אני אומר אולי מעט בציניות, אבל ניתן ללכת לכיוון הזה ולשאול את השאלה אם האוכל היה כשר, בעיקר כשאנחנו מדברים על יין וחשש ליהי נסך, ובהחלט ניתן למצוא כמה וכמה סעיפים חשובים ונכבדים בשולחן ערוך, כדי על פיהם לגלות כתרוג על עם ישראל. אבל אני מנסה כרגע ללכת בדרכים אחרות, וננסה שלוש דרכים נוספות, כדי לראות במאה כתרוג גדול שנהנו מסעודתו של אותו רשע. ונלך אולי לסוף המשנה, למה שנאמר שם, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לי מומד בזתה חרבונה, בכתבה וכתב זיתה וחרקס, שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשברוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות עמים והשרים את יפייה כתובת מראה. זה רק אומר הדבר מכוער מעין כמותו, שמלך יחשוף את אשתו לפני כל השרים והעמים. אם נוסיף לזה את חז"ל על פי דמיונם העשיר, שהדרישה גם הייתה שהיא תבוא ערומה, בכלל טוב. אבל בואו לא נתייחס אל האירוע הזה, אלא מה האירוע הזה? איזה חלון הוא פותח לנו כדי להציץ למה שקרה בכל המשתה? על פניו נראה שזה לא היה, שהמשתה הזה לא נראה כמו מסיבת סיום השס. מסיבת סיום השס, או אפילו מסיבת סיום מסכת אחת, לא מביאים אישה כדי להראות את העמים ואת השרים את יופיה. ואכן חז"ל ניסו לראות במדרשם את הסיפור הקטן הזה כחלון הצצה לכל המשתה. ומספרים שבמשתה על מה הרבו שם, הללו אומרים עדיות יפות, הללו אומרים פרסיות יפות, עד שבא אחשוורוש ואמר להם כלי שאותו איש, כיוון אותו לעצמו משתמש בו, לא מדי ולא פרסי, אלא כסדי, כן? רצונכם לראותה? כלומר, התעוררו שם ויכוחים, והוויכוחים היו בשאלה החשובה מי יותר נאות, המדיות או הפרסיות. ניתן אם כן להבין מה הייתה האווירה הכללית במשתה. ואני מתייחס כרגע לצד של המשתה, ולא לצד של ההכנות הצבאיות, שעל זה חז"ל אינם מדברים בכלל. אבל האווירה הכללית שהייתה במשתה, וכאשר משתה כזה נערך במשך 180 יום, ואם יהודים השתתפו בתוך כל החגיגה הזאת, בואו נחשוב על מה חשבו, במה עסקו. הדבר הזה בהחלט, שנעשה במשך כמה שעות, מעורר כתרוג קטן, נעשה במשך 180 יום, מביע אולי התערות חזקה מדי, גדולה מדי, בוטה מדי, של היהודים בכל התרבות הנמוכה, הרדודה, העלובה שסביבם, תרבות שיכולה להסביר מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, וכל פעם שאני אומר כאן שונאיהם של ישראל, אני משתמש כמובן בלשון הגמרא, כוונתי לישראל עצמם, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה. אבל ניתן ללכת כאן בכיוונים נוספים, וקודם כל בראש ובראשונה בכיוון דומה לכיוון שאמרנו, ושוב, זה בלא להזניח את הכיוון ההלכתי שדיברתי עליו קודם, ושאליו מתייחס במידה זו או אחרת, גאון ישראל וקדושו הרב דסלר בדבריו על מגילת אסתר, מאמר שנקרא, מאמר חשוב ביותר שנקרא מכתב בדבר אמונת חכמים, ושם הוא אומר שהעבירה הייתה שנהנו מסתם יינם. אבל אינני יודע אם כוונתו של הרב דסלר הייתה על הסעיפים בשולחן ערוך שדנים בהלכות יין נסך וסתם יינם. אני חושב שעומק כוונתו של הרב דסלר הייתה אחרת, ואותה אני רוצה לנסות להסביר עכשיו. אנחנו עוד נעסוק רבות, רבות מאוד אפילו, בהשוואה המאוד מתבקשת בין אירועים במגילת אסתר למה שקורה בספר דניאל כמה שנים קודם. ובהשוואה אחת, השוואה אחת כבר רמזנו עליה, כשדיברנו על המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לתלמידיו, אמרנו שתלמידיו אומרים שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ורבי שמעון בר יוחאי אמר מפני שהשתחוו לצלם. פשטות הבנת רוב המפרשים, אני אומר רוב, השתחוו לצלם, לא לצלם שהיה מרוקם על בגדו של המן, שאליו אנחנו עוד נתייחס בהמשך, בעזרת השם, אלא השתחוו לצלם, הכוונה לצלם בבקעת דורה, לצלם שהקים נבוכדנצר בבבל, אותו צלם שחנניה, מישאל ועזריה סירבו להשתחוות לו והופלו לכבשן האש ויצאו משם בחיים, הכל כמו שמתואר בפרוטרוט בספר דניאל בפרק ג'. כאן אני חייב להעיר הערה שאנחנו נעסוק בה הרבה יותר מאוחר, שבהתייחסות לכרוניקה כפי שמתארים לנו אותם ההיסטוריונים שאליהם התייחסתי קודם, יש תמיהה בדעה הזאת שנתחייבו סוניהם של ישראל שבאותו הדור כליה מפני שהשתחוו לצלם. כיוון שנבוכדנצר, כשאנחנו מדברים על גלות בבל, לא ברור בדיוק מתי זה היה, אבל אנחנו מדברים בסך הכל על די קרוב לראשית המאה השישית לפני ספירת הנוצרים, אם המקדש חרב בשנת 586 לספירתם. לא בדיוק ברור מתי הקים נבוכדנצר את הצלם, אבל בואו נגיד, זה יכול היה להיות בשנת 580, בשנת 570, אי שם. אנחנו נמצאים כרגע על פי זה כמאה שנים אחר כך. אמנם נתחייבו ישראל כליה על מה שנעשה מאה שנים לפניהם. כאן אני חייב במאמר מוסגר לומר שחשבונותיהם של חז"ל בעניין הזה שונים. הזכרתי מקודם שגם הלוח העברי שונה. חשבונותיהם של חז"ל, אגב, מבוססים, מעוגנים היטב, ואנחנו עוד ניגע בהם, גם אם אני לא אוכל להכריע בשאלה הזאת. אבל על פי שיטתם אנחנו מדברים פה על פער והפרש של דור אחד בלבד בין נבוכדנצר לבין אחשוורוש. אחשוורוש היה הרבה יותר סמוך לנבוכדנצר, כך שניתן לדבר באמת על נתחייבו כליה שהשתחוו לצלם, אם כי הדבר הזה עדיין טעון הסבר. נתתי כאן רק דוגמה של זיקה בין מגילת אסתר לבין ספר דניאל, זיקה שכאמור עוד תעסיק אותנו הרבה. וכאן אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בהשוואה. גם ספר דניאל, ממש כמו מגילת אסתר, מתחיל בשאלה הגסטרונומית ובסעודתו של אותו רשע. אותו רשע בדניאל כמובן איננו אחשוורוש, אלא נבוכדנצר. ומתואר בפרק הראשון איך במסגרת השבי שמביא נבוכדנצר מיהודה, הוא מביא ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דעת ובני מדע אשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כסדים. ובהמשך פרק א' בדניאל מתואר את הסעודה שהמלך מצווה להגיש להם, ודניאל שיוזם את הדברים. הוא משתף ביוזמה גם את שלושת חבריו, חנניה, מישאל ועזריה. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משתף, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. דניאל מסרב להנות מסעודתו של אותו רשע. מתנהל שמאבק, מתנהלת התמודדות, בסופו של דבר דניאל וחבריו אוכלים רק זרעונים, והמלצר נושא את ארוחתם הדשנה אליו הביתה, והיא המלצר נושא את פת בגם ויהיה משתהם ונותן להם זרעונים. הם סרבו להענות מסעודתו של אותו רשע. מגילת אסתר, שכל כך דומה לספר דניאל, מתחילה מעם ישראל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מהי משמעות הנאה מסעודתו של אותו רשע גם בדניאל וגם באסתר? על כך נעמוד בעזרת השם בשיעורנו השלישי. שלום וכל טוב.